ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו מתחילים בבית באייר בלפנות בוקר. מה לעשות? כן. בבית באייר תש"ח התרסק בהר הטייסים מטוס, ולימים החליטו ששם עושים, חיל האוויר עושה שם את הטקסים שלו. שאלנו לפני יותר מ-20 שנה, כשהתחלנו ככה להסתובב במקצוע, שאלנו את הארכיונאי של חיל האוויר, איש שהוא מהיותר, אם לא הבקי, מהיותר בקיים, מי זה עושה את האירוע של חיל האוויר במקום שבו התרסק מטוס? זאת אומרת, מכאן אפשר רק להמרי. זה בהתייחס לזה שאני ככה בפתיחה של אחד הראשונים שפותחים, בהתייחס לדוברים אחריי היום, אז ישנו סיפור, ובמקצוע שלנו היום הוא מאוד חזק, עניין השיטפון, בעקבות המכינה הקדם צבאית שהלכה שם בשיטפון, אז מספרים על יהודי שבגיל 20 ניצל משיטפון. וכל החיים זה מה שהוא היה עושה, הוא היה מקבל כספים לתת הרצאות איך היה השיטפון ואיך הוא ניצל. זה מה שהוא עשה כל החיים. כשהגיע לשם אמרו לו, מה אתה יודע לעשות? מה האמונות שלך? הוא אמר, אני יודע לספר איך ניצלתי מהשיטפון. אמרו, דודו, תעשה את זה, רק תיקח מחשבון שנוח יושב בקהל. זאת אומרת, אצל הרב הדרי זה היה מגיע הסיפור הזה בצורה אחרת. כנראה, בדומה. יש הרי אומרים שיש 4 או 5 בדיחות סך הכל בכל העולם, שבתפנית של אותם 4-5 בדיחות מספרים את הבדיחות. הרב הדרי מספר את הבדיחה הזאת בצורה אחרת, כך שמעתי פה למעלה, ולא פעם אחת, כי הבדיחות של הרב הדרי הוא משתמש באותו קובץ בדיחות בכל מיני מקומות מאיזה צורה אחרת. פה זה היה הולך ככה עם היד קדימה או עם שתי האצבעות, והיה אומר, מה יעשה ביהודי שהגיע לשמיים אחרי שכל החיים הוא לא למד, אלא אמר שהוא לומד רמב״ם? נו, אתם כבר יודעים את ההמשך. שהגיע לשמיים ואמר שהוא יודע ללמוד רמב״ם, אז אמרו לו, תתחיל, תראה, והוא התחיל, והביאו לידו את הרמב״ם, רק הוא לא יודע מי זה. וכשהוא התחיל ללמוד, הוא אמר שם שטויות והבלים, אז אמר לו הרמב״ם, שהוא בלי להזדהות, זה לא מה שהסבר פה. אמר לו, מה אתה מבין, יא פרנק? עכשיו, אתה נמצא שם למעלה בין הגדולים, ואנחנו היום באמת ב-30, כל השנה, ודאי ביום, ודאי בשבעה, ודאי גם ב-30, אנחנו את הנשמה שאיתנו נשים לדבר על מה למדנו, מה ספגנו בכלל, אבל הנושא הוא לא אני, הנושא זה הרב הדרי, והוא לבקר בהיכלו. אז אנחנו מהרב הדרי שמענו בדיחות גם על השמיים, ולפני שנעבור לדברים רציניים גם שמענו על הארץ. אני חושב שאין תלמיד בישיבה שלא שמע מתישהו איך פה במעבר, כאן, הם מצאו בשבת אחת יהודי, כנראה עולה מחבר העמים, עובד עצות ולא יודע עליה להגיע, ועלו לארח אותו למעלה בדירה. ואחד הנכדים, נכד או נכדה, נשארו למטה. ומה שניסו לדבר איתו לא עבר. זה היה פה. היה להצביע מהחלון למעלה, להגיד, זה היה פה במעבר בין הבית, בין הדירה, לדירה פה בעליונים. ושום דבר, סטלין עשה עבודה מצוינת, סטלין ולנין, וחיבו לו, קיבלו לו את כל היהדות. ואז הרבנית הוציאה צימס. ומי לא זוכר את הרב הדרי צועק?
הוא אמר צימס.
אתה היית באירוע ממש? אבל איך אח שלך, איך הרב הדריה היה מסביר את זה מלמעלה? צימס! הצימס זה מה שסטלין לא הצליח למצוא. ככה זה היה מגיע. זה מפי השמועה שזה הצימס הזה. אז אני אומר, יש לדבר על השמיים למעלה ויש על הארץ למטה, ואם תרצו, עוד דבר שהרב הדריה חוזר עליו לא פעם לדבר על איך הדברים עוברים בין היהודים, אולי גם לספר איך הוא ידע כל כך הרבה דברים, והוא סיפר שהנרי קיסינג'ר, זה גם סיפור ידוע של הרב הדרי, שמרגלה ופומי, אתה מספר אותו בכל מיני אירועים, ויוצא לי במקצוע, גם פה ברוב האירודיאני, וגם מחוץ לכתלים, קומות אחרים, ליד מקוואות, של, שרוצים לשבור קצת את הרצף של הארכיאולוגיה, של השממה, של הדיבור היבש, על הנרי קיסינג'ר, שרצה לדעת איך היהודים יודעים את כל הדברים, אמרו לו במקווה, אמר הרב הדרי, במקווה, שכולם ללא בגדים, כולם אותו דבר. שם הם מספרים הכל. אז הנרי קיסינג'ר שמר בליבו את הדבר, ואחרי כמה ימי שישי, הוא גם הגיע, הוריד הבגדים, הלך, ישב אפילו עם עיתון, שלא יזהו את פניו, ואף אחד לא מדבר. אז הוא שאל מישהו, למה כזה שקט? ואמרו לו, קיסינג'ר צריך לבוא לפה. אתם מה אתם צוחקים? הרי שמעתם את זה מהרב הדרי. אז מה זה אומר? שאתם לא זוכרים? אנחנו משתמשים בזה ביום יום. וכשמדברים על המקווה למטה, ועל הצימס על הרחוב, ועל השמיים למעלה, אז בין לבין, כל בחור בשיעור א', זכה כנראה, אם זה לא הרצאה הראשונה, אז בשבת הראשונה, לעלות פה לגג. ודאי ממתי שהיה פה גג. כי ראשוני ישיבת הכותל, ודאי מאותו עשרה בטבת, ודאי שעברו כבר לבתי מחסה, זוכרים שבחנוכה היו עולים למעלה שם על המנורה, ובזמנו, ולא פעם ולא פעמיים, כשאני עומד עם קבוצות בבתי מחסה, הרב הדרי אומר, אמרת להם שם על המנורה, שם למעלה. היינו יושבים, מעבירים שיעור שם בחנוכה, למעלה, במנורה גבוהה מאוד. כתובים היום, כתובים, סרטים, זיכרונות, אנשים מספרים שזאת הייתה החנוכיה, נאמר, בכותל, בעיר העתיקה המתחדשת, החנוכיה כנראה הכי, רצו לומר, הכי גבוהה, לא מדויק, בוא נדייק, גבוהה ממנה הייתה מעל בית כנסת חב"ד, שלשם הגיעו חברי ברית חשמונאים, הגיעו לשם עם הרב מוישה צבי סגל, דמות שהרב הדרי הזכיר ופגש, ובכלל, שהוא היהודי הראשון שישן בעיר העתיקה אחרי איחוד ירושלים, הרב מוישה צבי סגל, שידוע מאוד בתקיעות השופר בכותל, שבתקיעת שופר הראשונה, כלומר שהבריטים האנטישמים לא הרשו לתקוע בשופר, לא לשים ספסלים למטה ובכלל, ואת כל הסיפורים האלה אני אומר, זה לא סיפורים שאם הרב דיארי יושב כאן, הוא היה אומר, הוא שומע פעם ראשונה, הוא הכיר אותם לפני שאנשי המקצוע שמסתובבים היום מספרים אותם, ורב מוישה צבי סגל היה הראשון שאחרי שהוא הגיע לכותל בתור עם כולם, להגיע לעיר, לקיר, אז הוא חזר, היה לו תפילין, והיה לו בסקית סמיכה, ובקבוק מים שהוא הביא, והוא נטל ידיים, אמר, מה שאומרים לפני שנה, פרס, והלך לישון. היה כל כך שקט פה ברובע, בקפטט, אייר, וביום הבא, איכשהו בפטרול, או באותו לילה או בלילה אחריו, הם שמעו מישהו, לא אומר שהוא נחר בקול גדול, אבל הם שמעו נשימות, נכנסו לבית כנסת חב"ד, שהיום הוא משוקם, והראו מישהו ישן. שאלו את רב מוישה צבי סגל, מה אתה עושה פה? הוא אומר, מה זאת אומרת? יש לך אישור להיות כאן? הוא אומר, היה אישור להיכנס? נכנסנו, ולמה אתה ישן? הוא אומר, מה זאת אומרת? יהודי בלילה עייף הולך לישון בבית. וזהו, ואז ברית חשמונאים באו ועזרו לו לשקם את בית כנסת חב"ד, שלא נהרס כמו החורבה בתפארת ישראל. ובחנוכה הראשון הם עלו למעלה לשים את החנוכיה הכי גבוהה, וזה היה חורפי, והם טיפסו למעלה על בית כנסת חב"ד, יוצא בגובה יותר מעל בתי מחסה. בגבעים, כשהם עלו למעלה והסתכלו מהזווית, היה נראה לחבר'ה מברית חשמונאים, שזה אומר מאיר מדן, אבא של הרב יעקב, וזה ברוך דובדבני, אבא של אברהם דובדבני, יושב ראש ההסתדרות הציונית, וזה אומר שמעון ברמץ ומשה רוסנק, וכל מיני חבר'ה של ברית חשמונאים, הם היו מהצד נראה להם שזה אולי, אולי בזווית, לא נראה מספיק גבוה יחסית למעלה, למסגדים למטה, אז היה צריך לטפס חזרה למעלה, להוריד את החנוכיה, לשים אותה על מות ולתלות שוב. שזה היה צריך יהודי בשם מרדכי פג'ו, יליד טורקיה, יהודי מאוד מיוחד, שהיה שם בברית השמונאים, שהוא עלה וטיפס שם למעלה לשים את החנוכיה. אם לדייק, החנוכיה הגבוהה. אבל הגג, אם מדברים על גג, לפחות אנחנו כבר באנו לכאן כשהיה ישיבה בתפשין ממתת, אז אנחנו כבר באנו בשנה שנתיים אחר כך, ופה בגג למעלה, שבת ראשונה של שיעור א', זה לעלות למעלה, והנה הכותרת שנתנו לדיבור, דברים שלי כאן היום, הוא לבקר בחלום. אז מגיעה הקושייה הידועה, שתי קושיות. איך שיבתי בבית השם כל ימי חיי? אחת שאלתי, ואיך שיבתי בבית השם כל ימי חיי? לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. קודם כל זה, אתה כבר מבקש הרבה, וזה לא אחת שאלתי. הדבר השני, איך אתה גר במקום ואתה מבקר במקום? אתה אורח או לא אורח? אז הדיבור הזה, העניין הזה של לעלות למעלה ולענות, אני חושב שדרך הדמות של הרב הדרי היה אפשר לראות את הדברים, כי את הכמה בקשות, דווקא בהיקפים, שזה פה אנקדוטה, פה בדיחה, פה היסטוריה, פה הרב קוק, פה הרשפת אמת, פה הרב יצחק קוטר, פה הרב צודק, וכל הדברים האלו, מי שיש לו כל פעם, הוא יכול לראות בעיניו, לראות את הדברים כחדשים. לא פעם חזר הרב הדרי, ועוזר תלמידים ובכלל, איך האדרת היה גר פה ברחוב, ממש הרגיש שקיצרו לו את הימים, ששמו אותו, עשו לו טובה, שמו אותו מול הכותל, אבל הוא רואה יום יום את המקום חרב. אבל הרב הדרי, מבחינתו זה היה כל יום לנסות לקרב ולחדש ולגרום לתלמידים להיות מחוברים למקום, מחוברים בכלל דרך כל האמרות, דרך כל ההיקפים האלה. אז ככה אתה יכול להרגיש, דרך ההיקף הידיעות שלו, מה זה באמת, שזה, אתה יכול לשאול שאלה אחת ובשיעור אחד לענות מכל מיני כיוונים. אז בעצם יכול להיות שזו אותה בקשה אחת, בלי לענות את התשובות הידועות. ואיך זה לבקר? לבקר זה באמת, בכל יום ויום יהיו ביניך כחדשים. להגיע לספר את הדברים ככה, אז זה להיות שם על הגג, ומהגג לראות בהיקפים גדולים. הגמרא ביבמות סמך ב' אומרת, סמך ב' עמוד ב', כולנו מכירים, אמרו 12,000 זוגים תלמידים, היו לו לרבי עקיבא מגוות עד אנטיפטרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה עולם שמם. ומי הולך ומקים את עולה של תורה? מי הולך ומחזק? אז שלשום כבר, אני מסתכל אצלי בצילומים, שלשום כבר הייתי עם קבוצה של אוהבי ארץ ישראל שאין להם נושא מוגדר, הם לפעמים עוד לא מחליטים. אז הם לפני שבועיים שאלתי אותם, אז איפה נטייל ביום ח' בסיוון? הוא לי עוד לא החלמת, מה זה? אז אני אעזור לכם, סנדריה עוד לא היינו. ולקחתי אותם לסיור שלי בסנדריה, שהתחדש לי, הסיור בסנדריה. הגעתי שלשום, לא ידעתי שבדיוק שלשום סיימו את המצבה. היום היה גילוי מצבה. ואני קורא מתוך המצבה שצילמתי, לא, דחה, מישהו מנסה להתקשר, כן? פה נטמן הרב חיים ישעיהו הדרי, בן רב דוד זל, ויש פה המון בקוצר העירייה. יש פה פשטות. העמיד תלמידים הרבה, עמד בראשות ישיבת הכותל מאז היווסדה, השיב כל התורה לירושלים שבין החומות. ואז יש תאריך הפטירה ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מי שהיה פעם אצל בהר הזיתים, וראה את המצבה של עגנון, וראה כמה לא כתוב שם, וכולם שואלים את עצמם, למה לא כתוב פה? מה זה הדבר הזה? זה עניין של צניעות. דווקא לא להעמיס פה עכשיו את כל הכתובים. כתובים, תראו בכתובים, מפורשים וסתומים, תחפש שמה. אבל כאן כתוב בעצם הכל. יש פה את התלמידים ומי שהיה בלוויה חווה. וברשות ישיבת הכותל מאז היווסדה, להיות בראש, גם אם היה מישהו בראש, בלי להחסיר עכשיו מהרב בינה, שהגיע והיה ועניינים, אבל היה לו עוד ישיבה על הראש. ולהיות כאן, ועוד לפני שאתה אפילו מוגדר הראש, פשוט להוביל, לקחת יוזמה ולהוביל, היסטורית, זה מוביל. גם בקרבות, לפעמים המפקד לא מתפקד, לא חלילה אני לא אומר על מי שהיה פה, אבל מי שלוקח את התפקיד, הוא הראש עוד לפני שהגדירו אותו כראש. והשיב כל התורה לירושלים שבין החומות זה בדיוק זה. כי זה לא היה קורה אילולא היו מתעקשים, שכאן בין החומות יהיה ישיבה. כמה הדברים כל כך לא מובנים אליהם. כשמדברים על עומק, ואני מדבר מהצד שלנו, מצד של ירושלים, פיזית, כשהיא רוחנית מאוד, אז מתשין למד ועד תשין ממתת, זה קרוב ל-20 שנה, הישיבה בעצם עוד לא נבנית כאן, כי מוצאים פה שרידים ארכיאולוגיים. עכשיו מי שיודע, האדריכל הראשי של שיקום הרובע לפני 51 שנים, הוא ילד שאבא שלו שרד את השואה, וצעד בצעדת המוות ותמך בלא מעט אנשים, וביום האחרון לפני השחרור הוא נעלם. והאבא הזה הכביא את אשתו וארבעת ילדיו במנזר באיטליה, וביום האחרון של צעדת המוות נעלם. האבא של האבא הזה, קראו לו הפרופסור הרב קסוטו, שעל ספרו מאדם עד נוח או מנוח עד אברהם, כותב שם בקריכה, למי שאמר מבשן אשיב, אשיב עם צולות ים, אוהל נא להשיב את בני. זאת אומרת, הפרופסור הרב קסוטו של התנך, כל יום חיכה שהבן שלו יבוא ידפוק בדלת, כי הוא היה חי ותומך באנשים עד היום האחרון של צעדת המוות, מקום קבועתו לא נודע. הרבנית קסוטו, זאת אומרת, הקלה של הפרופסור, היא שרדה גם והגיעה לארץ, וכאן פגשה את שלושת ילדיה, ונרצחה בשיירת הדסה בדלת בניסן, בדרך העולה להר הצופים. והבן שלה דוד קסוטו, היה פה סגן ראש עיריית ירושלים ויקיר ירושלים, ומגיע עד היום להיות בהתנדבות, ראש מגמת אדריכלות באריאל ובכלל, הוא האדריכל הראשי. והיה דיון שאפילו אנשים כאן במוסדות פנימה לא ידעו מה שהוא קיבל. יש דיון, האם הרוב היהודי בירושלים יהפוך פעם אחת ולתמיד למקום ארכיאולוגי כולו, או פעם אחת ולתמיד מקום למגורים, הוא כמו בבית דין לממונות, החליטו על פשרה. כשהפשרה הייתה לא רשמי, שבמקומות שמוצאים, שבמקומות של ארכיאולוגיה, שהוגדרו לארכיאולוגיה, ולא ימצאו בהם ארכיאולוגיה, לא תחליף אותם לבתי מגורים. זה מה יש. במקומות של בתי מגורים, מוסדות שיקומו, ימצא ארכיאולוגיה, יש את העניין של השימור, אבל אפשר, איך המילים של הסלנג, להעלים עין, להחליק או בכלל, שמוצאים פה ביסודות את מה שהיום הוא הרוב ההרודיאני, יכול היה הרב הדרי, לו הוא היה פועל בדרכים, שיש אנשים שמתהלכים בדרכים האלו, יכול היה להתעקש ולוותר על הארכיאולוגיה. יש שימור, עצרו את העניינים, אבל הרב הדרי מצד עצמו, מצד הלהבין איפה לומדים פה, יהיה פה את המקום הזה, ולכאן הוא יוריד את התלמידים בחנוכה, ולכאן יביא אנשים מומחים בתחום לרדת למטה, ושנבין מה זה הרובע ההרודיאני. לפני, כשהיה מפקד חיל האוויר אליעזר שקדי, אז הוא הגיע לעיר דוד לביקור, לימים מנכ״ל אלעל. הוא הגיע לעיר דוד לביקור, לא, הוא כבר בתור מנכ״ל אלעל, שקדי, הגיע לעיר דוד לביקור, ודוד על הבארי סחף אותו שם בהתרגשות הגדולה, ואז הוא חזר, ואני קיבלתי טלפון בכלל מצד ה... ש... 12 קבוצות של טייסים, של חיל האוויר, זה 12 אוטובוסים. אני הולך להדריך בקבוצות, כאן ברובע, ותבחר להם מקומות. חוץ מעיר דוד, עוד 3 שעות כאן. ובגלל חום או בגלל קור, הורדתי אותם לרובע ההרודיאני שהוא... ואני אומר לכם, טייסים זה אנשים שרואים עולם. הם מסתובבים. והם ירדו לרובע ההרודיאני, והתגובות של רובם היו בכלל, כמה שנים זה? זה מהשנה? אמרתי להם, לא, זה עומד פה, אתם יודעים, העיר העתיקה שוחררה, הוא חדה, ולקח כמה שנים, ואז הלכו לחבור את ישיבת הכותל, ולראש הישיבה הייתה את הגדלות נפש לומר, שאנחנו מתחילים את זה מקומה 2, את הלימוד מעל, כדי לשמור על היסודות, לראות את הדברים, וזה רובע שמבחינת המקצוע, המקצועי, ההיסטורי, הוא כל כך עמוס, במקום נוח וממוזג, זה מין חיבורים כאלו, הוא באמת איכותי מאוד, ושם לרדת ולראות, שהמנורה שאנחנו שמנו על סמל המדינה, שוב איטליה, שם בשער הניצחון, ובכלל, המנורה ששמנו בסמל המדינה, זו לא המנורה. יש מחלוקת. איך הייתה המנורה? אם הקנים היו, איך היו הקנים? על מה זה עמד? ואם זה היה בקווים משרים או במעגל? יש. זה רמב״ם, זה אחרים, יש ויכוחים. אבל לבוא לראות שפה במקום המפואר הזה, והמילים האלה שמשתמשים בהם היום בעברית, המדהים, המטורף, באמת, אבל זה מתאים במקרה הזה, של מה שיש פה למטה, ואז אתה מוצא פה העתק של המנורה, ואם את זה ראו כהנים גדולים, אולי זה ביתו של הכהן הגדול פה למטה, אז זה יותר הגיוני שככה זה היה נראה, ולא על פי ההסתברות של מה שעומד שם בשער טיטוס, ועל פי זה עשו את הסמל של מדינת ישראל. אבל בשביל זה צריך לדעת, שאני רוצה לדעת, שאני לא מפחד לדעת, או כמו שתמיד חוזרים שהאמת אינה פחדנית. אני רוצה לדעת, אני אגלה את הדברים, גם אם זה יסתור אותי, אנחנו נלמד את הדברים, לעומק. זה הרב הדרי. ואז הרב הדרי כמובן, שמעתי את הבנות אומרות שזה היה כשחשפו את בית קטרוס, אבל הרב הדרי אמר לי ליד, באוזן שלי, שזה היה פה למטה. בית קטרוס הוא לקח מעטפה אחת. קצת, אבל יש קודם כל פה ברובע ההרודיאני, בשביל לחבור יסודות, היו שני חדרים שחוזרים על עצמם בעצם, אחד כבר התחילו לחשוף, יש עוד אחד שאין בו מה למצוא, חוץ מזה שהוא מלא אפר מבית שני. אז הרב הדרי לקח בסקית עוד כמות של אפר מבית שני. ואנחנו יודעים שנהוג לשים, זה בבבטרה דף סמך, ששמים אפר מקלה בראש החתן. את יכולים להעביר ביניכם, יש פה איזה חתן אחד, את פרצופו לא רואים, אבל יש לו כיפה כחולה. וכאן הרב הדרי שם לחתן הזה, להעבירו ביניכם, מהסקית, ולוחש לו באוזן, מאיפה הוא לקח את האפר. ובצד השני, הצלם עשה כך איזה היסטורי, שם את הרב הדרי, שם לחתן בראש, את האפר המקלה, את החתן לא רואים, כדי לא לעשות השוואות בינו לבין מישהו כמה שנים אחר כך, אבל יש לו כיפה כחולה. וכאן יש בצד השני עוד תמונה, אמרתי, יש בצד השני, המקום עצמו. וזה לא רק אני, זה כל מי שהרב הדרי ערך לו את החופה, ולחש באוזנו שזה, מה זה לבנות חורבה מחורבות ירושלים? ולקחת את האפר הזה של בית שני של השריפה הגדולה ששרף השם. מה? גם מי שהוא לא חיתן הוא שלח. היה אפשר לקבל גם אם לא, זה כבר בקומבינות. כי העניין זה שהרב הדרי עורך את החופה ויודע מאיפה הוא לקח את האפר. למי עוד יש אפר מבית שני לשים בראש של החתן ממש ממש כדי לדעת את הדברים? ואם מדברים על שריפה, אני עובר מדבר לדבר מבחינת גם עניין של זמן, אז כמה הרב הדרי העריך בספר, בספר היובל של הישיבה שערך מי שיושב פה אלעד ברנד, חתן אחת הנכדה אפרת, אז בספר יש פתק, בספר האורחים של הישיבה, שוב זה מודעות היסטורית לשים ספר אורחים ולראות מי מבקר, שכל אחד אשכול ובן גוריון וכולם רוצים לבוא, כולל בן גוריון, אני אחזור על זה פעם שנייה, מי שיפקיר את העיר העתיקה בתשח, עכשיו שהעיר העתיקה בידינו, אין דיון על זה דרך אגב, יש למישהו שאלות על העניין, יכול לקבל מאמר, לא שאני כתבתי, שלא יהיה לו שאלה ועירות, שאחד החותמים בששת הימים, שלמעלה כתוב חזרנו, עם תאריך בסיוון, ובין החותמים יש אהרון לירון אלצ'ולר, זה האיש שהגיע לפה להיות מורה, אהרון לירון. זה אנשים שהרב הדרי היה מביא אותם לפה ביום העצמאות, ביום הזיכרון, שהם ידברו, יספרו מה זה להילחם מסמטה לסמטה, מחדר לחדר להילחם. אהרון לירון אלצ'ולר בא ממשפחה שומרת מצוות, הוא עצמו היה הולך עם כזה כובע קש. אבל הוא לא הגיע לפה בתור בחור דתי ללמד, הוא בא ללמד פה בבית ספר. ויושבות מורות חיילות, גם בנות שירות לאומי, אבל מורות חיילות, בעיניי אני רואה אצלו בבית, אצל אהרון לירון, לפני 12 שנים נפטר מפקד הרובע בתש"ח, משה רוסנק. ואז אהרון לירון החליט שהוא יכול, זה הזמן לדבר וזהו. ואז באו אליו הבית, ואני רואה בעיניי מורות חיילות, חלקם מוגדרות דתיות, חילוניות, אדוקות, חופשיות, מה זה משנה? יהודיות, שאמורות להעביר את המורשת. הוא מספר להם על כל הלחימה, והם שואלות אותו, למה אתה נשארת כשיכולת להתפנות? היה ילד בן 20. למה נשארת? הוא יכל להתפנות, הוא בא לפה כמישהו בחוץ. מסתכל אדם בהגדרה חילוני, על בחורות בהגדרה חילוניות, ואומר להם, הכותל המערבי, מה השאלה? הם שואלות, כי זו שאלה בשבילם היום. והוא אומר להם לפני 12 שנים, למה לא התפנית? הכותל המערבי, מה השאלה? הוא כתב את היומן שלו בשבי, ואת היומן שלו, זה הספר המלא, היותר מלא, על ירושלים העתיקה בתש"ח, ירושלים העתיקה במצור ובקרב. ואם תראת מפקדו משה רוסנק, עמד אהרון לירון שם בבית הלוויות שם גר, והחזיק לוחם אחר, חיים צלניקר, אולי אחד משני היחידים שחזרו, תכף נדבר על הבחור, על גברת אחת, אבל שחזרו לכאן, שהיה כאן, שהיה גן, גר פה ברובע, כאן הוא בעצמו היה עם אלצהיימר, עם פרקינסון, אז הוא היה גר גם בעמק רפאים, כי פה היה קשה לו התזוזות, הוא עמד שם רועד והיינו בטוחים שהוא עכשיו חוטף שבץ, הוא עמד שם ואמר, משה רק בגללך אנחנו יהודים שאנחנו חיים, הם רצו להגיד מצדה ושנמות, הם הפקירו ואתה, הוא דיבר, ואהרון לירון מחזיק אותו, ואהרון לירון אז מוציא מאמר לאינטרנט, ירושלים העתיקה בתש"ח משחק מחור, אפשר לקרוא את זה, אבל בנחת, בעיון כמו שאתם יודעים, מי שהיה בשיעורים של הרב הדרי, יודע לעיין בחומר, בסבלנות, אין שאלות אחר כך. איך הופקרה העיר העתיקה? אז בן גוריון מגיע לבקר אחרי שהכל מוכן, ואשכול בא לבקר, ושזר בא לבקר, וקציר בא לבקר, נשיאים ואחרים, אבל בין יש את החברה האלה עצמם שמגיעים, ובין החותמות יש מישהי שבשנותיה האחרונות חיה פה לבד, מלכה טרגן. ואני חוויתי לא פעם איך היא כן מגיעה פה לשיעור, והרב הדרי אומר שבשביל מלכה טרגן תסדרו כיסא. ומלכה טרגן שהיא נפטרה כאן, הייתה מגיעה לפעמים לבדה לשיעור, כשהיא נפטרה, אז סידרו פה בישיבה ערב לימוד. והרב דמנצל דרש, והרב הדרי דורש, והרב טוביה דורש, והרב הדרי משווה את הרצון שלה ללמוד תורה לאותו רצון של החבר'ה שלא יהיו בפסח, אז הוא רוצים את פסח שני, הוא משווה אותה, הוא רוצה ללמוד תורה. כמה היא קולטת, כמה היא מבינה, כמה היא חלק מהוויה, שאני בא, היא צמאה ללמוד תורה, מלכה טרגן, ואומר, אתם יודעים מה זה להיות לוחמת? ואגלה לכם עוד דבר, אני לא ידעתי, אבל יושבת כאן הרבנית נעמי. ולא ידעתי שהיא תהיה כאן הרגע, כאן בהרצאה הזאת, היו עוד אפשרויות יותר טובות, אבל... וכתבתי ספר על נשים גיבורות שההיסטוריה היהודית פסחה עליהן. ושם יש לוחמת אחת מהרובע, שהייתה בסך הכל בת 22 כשהיא נפלה. הייתה שנה בארץ, ובשבוע שעבר, בשבוע שעבר, בשעה טובה, בבית ספר אבלינה דה רוטשילד דימינו, שערי חסד, הרחוב שנכנס לחנייה הוא היום משאול אסתר ציילינגולד, אחרי 70 שנה. אבל היא לא לימדה באבלינה דה רוטשילד של שערי חסד, אלא באבלינה דה רוטשילד איפה שיושב נפתלי בנט היום. ובחוף סנט פאול פינת הנביאים. היום זה שבטי ישראל פינת הנביאים. ואם ימי הקרבות וההפגזות, אז הבניין הזה בעצם המוסד עבר לשערי חסד במקום יותר מרוחק. ובקיצור העירייה, בחורה הזאת הגיעה לארץ לוודאי עם סרטיפיקט של מורה לאנגלית. ותוך כדי הפכה להיות שדרית של ההגנה, ולא מאלה שהיו בהגנה ורבו עם אצל ולכי, היא עזרה לחבריה וחברותיה גם במקומות אחרים, היא מתעקשת להיות לוחמת, ואיפה שהיא לא מגיעה עם מטביעה חותם, כולל שהיא נשלחת להיות 13 ימים בצובה, היום זה קיבוץ פלמח צובה, ואז זה הגרעין של חבר'ה שמה להם ולקשרות, היא בשעות הפנויות, קודם כל, הולכת להיות תורנים נדבך, מכשירה בעצמה את הכלים, עם ידע תורנים, מכשירה כלים, מסדרת להם מה חלבים הבשרית, תולה להם מתכונית בעברית ובאנגלית, של איך אפשר לבשל בלי להרבב, וזוכרים אותה. זכיתי לראיין לוחם מצובה, שהוא שמוצניק בקיבוץ ליד הכרמל, והוא היה אז בגרעין, הוא אמר, היא הייתה אצלנו חצי שנה, אמרתי לו, אין מצב. היא לא הייתה חצי שנה. אומר לי, לא, תגיד לך כמה סיפורים יש לי עליה. אמרתי לו, 12 יום מקסימום, אין יותר. אומר, יכול להיות, יכול להיות, והטביע בכך אותם. ואני שומע את הרב הדרי כאן באיזכור, שאיזכור זה מה לעשות לחללים בנים של הישיבה. ואין מה לעשות, זה צריך להיות אחרי מלחמת ששת הימים, לפני כן לא הייתה פה הישיבה. אומר הרב הדרי באיזכור, שם של מישהי, וזה לא מלכה, מלכה איתנו, הייתה באותם שנים. פה באים, אומר שם של מישהי באיזכור. ואני עוד לא יודע, אז אפילו שהתכון, אני כנראה לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא יודע, במה אני אעסוק. אבל אני הולך לשאול הרב הדרי, מי זאת היה, מי זאת זאת שאתה מדבר, מי זה הלוחמת? והוא אומר, המורה של נעמי. המורה של הרבנית, לך תדבר עם הרבנית, תבין מי הייתה אסתר. ולפני כמה שנים אני עומד ליד קברה של אסתר צלינגוט בהרי הרצל, עם אנשים בני למעלה מ-70, מהגבעה הצרפתית, חילונים, דתיים, אדוקים, ואני מדבר עליה, ואחרי כמה דקות, אישה לא צעירה, מסתכלת, אומרת, אתה מדבר כל הזמן על אסתר? אמרתי, כן, זה הקבר, אנחנו עומדים לידו, מדברים. היא אומרת לי, היא הייתה המורה שלי. היא אומרת, מה, היא הייתה רק בת 22? בעיניים שלי היא הייתה רק ענקית, מבוגרת. אמרתי, טוב, אתה היית ילדה, והיא הייתה בת 22. אבל בכלל, היא באמת כל השנים. ואסתר זו, נפצעת פה פעם ראשונה, כשהיא רצה להפיא תקבורת לפלמח שפורץ בשער ציון. ואני יכול להגיד לכם עכשיו על כל דבר שאני אומר, על מפגשים עם הרב הדרי רק פה בין החומות, והרב הדרי יום אחד עובר עם הרבנית בחניון, ושומע אותי מדבר על אסתר, אז הנעצר. שם היא נפגעת פעם ראשונה, והיא סוחבת את עצמה פצועה בבטן, תחשבו, חניון הרובה בפנים, עד בית חולי מסגב לדח, אתם יודעים איפה זה יוצא, נכון? איפה זה חוב מסגב לדח, אתם יודעים? הוא לא סתם נקרא רחוב, הוא בגלל שהיה פה בית חולי מסגב לדח, הוא לא היה בקטמונים. פה בית חולים, היא סחבה את עצמה, לא בס... היום מישהו פגוע בבטן, נראה אותך סוחב את עצמך, נראה אותך סוחבת את עצמך, משם לכאן פצועה על הרצפה, אבל זה עוד היה כל הרוס. ורק להבין, לסגור את הסיפור של אסתר, כמה רב הדרי ידע להעריך, כמה רבנית, כמה דיברו על הדמות הזאת, שאסתר זו, אחרי שעושים לטיפול, היא פגועה בבטן, היא לוחשת שהיא רוצה מורפיום, חלשה, היא רוצה מורפיום, חומר הרגעה, ואין מורפיום. אז אומרת שם אחת המתנדבות, אולי סיגריה, ואסתר, שאומנם באה מבחד ברית חלוצים דתיים, אבל את הסמינר הוראה היא סיימה בבית יעקב, בכלל אני באנגליה, היא לא מכירה בחורות מהשנות. מציעים לה, פה למטה, ברצפה, במסגב לדח, מציעים לה סיגריה, והיא עמומה עם סיגריה, כמה שהיא מבצב לא טוב. אומר שם הרופא, זה ניקוטין, זה יכול לעזור. אז נותנים לה לנשוא, משתעלת, ונראית רגועה, והרופא ממשיך לטפל בעוד אחד, ובעוד אחד, ובעוד אחד, ובעוד אחד, הוא מסתובב ורואה שאסתר, מה עם אסתר? מה איתה? אתה עושה עם העיניים פנים של נפטרה? לא, אתה יודע את הסיפור. ברכה. אם היא רגועה, למה שהיא תשכב? היא ברכה מבית החולים בזחילה, ואנחנו מדברים על תאריך תת בייר, ועד י' זין בייר היא תילחם, כשרק פעמיים מחליפים לתחבושת. זה גיבורה שממשיכה פה להילחם, ואז, איפה שהיום הרחבה של הרובע, היא נפגעה צלעות לא במקום, ולקחו אותה על דלת הקורה כבר לבתי מחסה המפונה. וכשנפל הרוב היהודי, שנכנע הרוב ביוטט בייר, שבועיים בדיוק אחרי ה' בייר, יום שישי 28 במאי, שבועיים אחרי 14 במאי, בני אפלה אלה, הליגיונרים, תלמידיהם של הבריטים, את המתים השאירו לקבורה פה ברובע, את השבועים לקחו פלוס עוד שלא יראו שהם לחמו מול נערות וזקנים וילדים. כמו שאמר המפקד הירדני, אם הייתי יודע שזה הלוחמים, הייתי בא אליכם עם מקלות, ולא באת עם מקלות ולא הצלחת עליהם ימים ארוכים עם כל הציוד שלך, את הפצועים השאירו פה. וככה שבת כף ביער, שבת פרשת אמור תשח, שהערב ירד של אותה שבת, לא היו יהודים בעיר העתיקה, הכל עולה פה באש, ורק הפצועים נשארים במפקדת הליגיון, שזה כשנכנסים משער הציון ומסתכלים מעל לחנויות של הארמנים, יש מבנה בקומה השנייה, שם הם היו לא קידוש, לא חלות, פצועים, לא יודעים מה יהיה איתם. הם בחסדי הליגיון הירדני. הראשון שיקום, רעייתו הייתה אתמול, הייתה שבוע שעבר בקירת הרחוב, נדמה לי שאם אני לא טועה, גם לה קוראים הרבנית נעמי, שער יישוב. כן, אז חשבתי שאני לא טועה, ישבה הרבנית נעמי שער יישוב, והוא שם, הלוחם שער יישוב כהן, בן של הרב הנזיר, אבל הוא עוד לא הרב של חיפה, והוא עוד לא סגן ראש העיר ירושלים, הוא עוד, לוחם פצוע מהרובע, הוא הראשון שיקום, איש לא נמוך קומה, אז הוא קם, מדדה על העקב הפגוע שלו, נכה צהל שנים רבות עד שהוא נפטר לפני שנתיים, ניגש אל החלון, והוא הראשון שרואה אונליין, מתוך הרובע, את הרובע עולה באש, ומתחיל לנגן לעצמו ניגון. אז יש שלוש גרסאות עם כל השנים והזיכרונות, מה הוא בדיוק שר באותו רגע. לי הוא אמר פעם שהוא שר מפני מו. מפני מו זה איזה שיבוש חסידי על מנגינה אחרת, שזה אומר מפני מה יורדת הנשמה, זה חבדי כזה. למטה, ירידה זו לצורך עלייה בעצם. אז הוא כנראה שהוא שר לעצמו את מפני מו. הוא ראה את השריפה ודיבר על הרב שר ישוב, ומי שהתעורר או ניגש אל החלון או שאל מה רואים. ובשבע ושתי דקות בבוקר פתחה אסתר ציילינגול את עיניה. וכל כך כואבת, והיא ביקשה מורפיום, מורפיום. ולא היה מורפיום. אז מישהו שם בשבת בבוקר אמר, אולי סיגריה. ואסתר ענתה לו ארבע מילים. לא, לא, שבת היום. ונפטרה. זאת אסתר ציילינגול, שהייתה המורה של הרבנית נעמי. והרב הדרי שמע. והרב הדרי היה מזכיר אותה פה באיזכור. לדעת מה זה לוחמים ברוב היהודים. כשמדברים על השיב כל התורה, אני לא אתחיל למנות את כל ההרצאות, שגם אני כשנה וחצי אחראי פה חדר צילום, בעצמנו הדבקנו, היום עושים את זה עם מחשב פשוט. אבל זה היה פשוט לקחת ולראות כמה חשוב, אני לימים שנשאלתי, סליחה שאני דוחף את עצמי, בדרך כלל אני שומע מספידים שמתחילים לדבר על עצמם, במקום על ה... אני צריך להספיד אותו. אני רק אומר לכם, בשביל להבין את העניין של ימים במקום שנשאלתי אני, בקורס קדצי, לא משנה. איזה מדע, למה התחלת להתענה בהיסטוריה? אמרתי, יש שלוש אפשרויות, אבל אני יכול להגיד לכם שמישהו שמאוד חידד לי, קרוב מאוד לקורס ההדרכה, את הבחינה ההיסטורית, ללכת לראות איפה הדבר הזה חובר על ידי מי, זה כל הקריחות האלו. שמה צריך קריחות? לפעמים כל הקריחה של העמוד, בשביל משפט מהשפת אמת. משפט... לא, 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 לא. זה להריח את הדף. גם עם דרך הדפי צילום, להריח את הצורה, את מה היה להם בגרפיקה, זה רוחב יריעה עצום, לראות את השנתון, לדעת ששנתיים קודם היה עוד, ושנתיים אחר כך יהיה, ומה הדרושה שלו, והדברים האלה שם בפנים. עכשיו אני בהתחלה... לימים גיליתי לרב הדרי שאני קצת... היה לי, מה אני אצלם? זה לא נכנס, היה הרבה דפים, זה היה... אז אני פשוט לקחתי מספריים, מי ידע על מחשב, הייתי מצלם. הכי קטן, לא קטן מדי. בוא נגדיל. נגדיל, או, יש לי ארבעה גדלים, מפה אני חותך את הכותרת עם מספריים, ומפה את השנתון, ומפה, כדי שיהיה, ואפשר לומר לי, ימים הוא אמר לי, אתה המצאת את השערים הקטנים. זאת אומרת, אבל הוא היה מסתכל, ומזהה מיד שמשהו ברווחים, בין ה... כותרת לזה, חסר לו ברווח. ואז אני מתחיל 20-30 פעמים על עמוד אחד, להריב את המשקפיים, להסתכל במקום,
פיין.
לעבור ולראות. אחר כך הוא יתרגל שאני לא מחפף, אני לא, אני רק מעלים רווחים. כי הרווחים האלה חשובים. גם לדף, חבל על יערות העד וכאלה, אבל זה באמת עניין. ולראות, אבל זה טוב מאוד, אבל תגדיל את השורה הזאת. כי לא רואים שם שזה היה בליבורנו, צריך לדעת איפה זה היה, לדעת את השפיץ. אז כל הרבונים וכל הדמויות המיוחדות שהסתובבו פה, היו בשביל הרב הדרי דמויות, אם זה יהושע ברוכי ואם זה אליעזר אלינר, ואם זה כל הדמויות האלה, וודאי הרב גץ, אחד הפעמים שזכינו שאני מדבר עם קבוצה והרב הדרי עומד בצד, הוא הלך, ראיתי שהוא הלך, עשה שלום, ובחבר'ה שישבו, היו חבר'ה שהכירו את הרב הדרי. אז אם היה עוצר עוד שנייה, היו כבר כולם קמים ללחוץ ידיים. אז הוא שלום והמשיך, ואני ישבתי ליד הפתח של ישיבת המקובלים בית אל, ואז אני מבחין, תוך כדי שאני מסתכל, שהוא חזר. הוא הקשיב, אבל ממקום נסתר, כדי לא להפריע. ושם סיפרתי את הסיפור שאחר כך הוא בא ואמר שזה באמת חידוש. סיפור שהרב הדרי אמר שהוא נהנה ממנו. כולנו יודעים שישיבת המקובלים בתל נוזל על ידי רבי גדליה חיון, שבא מטורקיה. עכשיו, אצל רבי גדליה חיון, שהקים את ישיבת המקובלים בתל, הם הגיעו הערב אחד, אני בונה על זה, הסיפור הזה בנוי על זה שאתם מכירים את הסיפור. ואז נשאלת השאלה שזה החידוש. כלומר, בתוך הסיפור, חידוש בסיפור, ש... הם הגיעו איזה ערב אחד למשהו שהם לא ידעו לפתור, והלכו להישלחו. הולכים, ישנים, תיקון חצות חוזרים, מקובלים, והרב חיון מוצא על הסטנדר שלו את התשובה. ואז הוא שואל את התלמידים, מי ידע את התשובה? ואף אחד לא עונה, הוא אומר, צנועים, צנועים התלמידים. פעם שנייה שזה קורה, וחוזרים ויש פתק, אז הרב גדליה חיון אומר שהוא לומר לתלמידים שלא להצטנע, הוא מרגיש כבר מי יודע לפתור כאלה פתרונות. ושום תלמיד לא לוקח, ואז הרב גדליה חיון בעצם ממציא פעם שלישית. מעלה, אם זה הסיפור, מעלה סוגיה שהוא יודע את הפתרון, והם הולכים. ועל פי הסיפור במקור, הרב חיון וביתו, ביתו שהיו לה כל השדכנים של ירושלים, ולא רק בירושלים, באזמיר, בסוריה, בחברון, והיא לא רצה מישהו, חיפשה יהודי מיוחד, ו... הוא עומד בצד אחד, והיא עומדת בצד אחד ומחכים, והתלמידים חוזרים, ואף אחד לא נכנס. ועולים, ויש תשובה על הסטנדר. אם זה לא התלמידים, זה יכול להיות רק להיות אליהו הנביא. מי עוד? אומרת הבת לרב גדליה חיון, אבא השמש, השמש היה פה כשכולם הלכו לישון. השמש שלום, מתימן. שלום. ואז ניגש הרב גדליה חיון לשמש, שלום שרבי. מתחיל לדבר איתו וקולט מיד שיש בו ענק, ענק בתורה שמתחבא בבגדי שמש, מלבושי. ואז מתחתנת הבת של הרב גדליה חיון עם הרשש, שיהיה ראש הישיבה הבא. אם תלכו עכשיו שיעורי בית, שיעורי ישיבת הקודש, שיעורי הרוב היהודי, תלכו ותראו על הקיר של ישיבת המקובלים הכתוב, כתוב שזה מיסודו של הרב שלום שרבי. אם זה מיסודו, הישיבה היא מיסודו, אז איך הסיפור הזה מסתדר? הרי הסיפור הזה היה בתוך ישיבה. ישיבה של מקובלים, שלא ידעו תשובה, פעם ופעמיים ושלוש. אם זה הוא יסד את הישיבה, אז איפה התחיל הסיפור? הסיפור לא טוב? הסיפור מצוין. הסיפור שרבי גדליה חיון אמר שמבחינתו, עד עכשיו עוד לא הייתה פה ישיבה. עכשיו נוסדה הישיבה. עם שיטת הקבלה שלומדים בתימן. הרב הדרי הלך אחרי שסיפרתי את זה, הסתכל עוד פעם ממש כתוב למעלה, ואמר לי, זה מצא חן בעיניו הרעיון, שבעצם כתבו שזה מיסודו, בעצם כתבו, מי שכתב שם, זו גם חברה לפיתוח הרובע, וזה כבר המחדש של הישיבה מחדש, עוד דמות שהרב הדרי הכיר פה לפני ולפנים את הרב גץ. אבל לראות שכתבו מיסודו, מאוד מצא חן בעיניו. רק שכמובן, אז הרב הדרי קלט מיד משהו ואמר לי, למה תף צדי גימל? ואז אני בעצמי, אחרי שכבר אני מספר את החידוש, אמרתי, נכון, לא יכול להיות תף צדי גימל. 1733. צריך להגיד למישהו. אז אמרנו למישהו, אמרנו לכמה מישהו, אם זה עוד עומד שם. יכולים ללכת לראות. השנתון לא מסתדר עם התאריך של הרב גדליה חיון. אני לא מדבר על השלט האפור ששמו עכשיו, לפני 7 שנים בכניסה, שם כתוב אלה 755, הם בכלל, זה שלטים של, לא רוצה להעליב את מי שהיום פה, לא, לא את הרצל, את הקודם, עזבו, של מי שלקח פה את התיירות של הרוב, אבל הרב הדרי שנהנה מהחידוש, אבל יצא רבה לי, תו צדי גימל, הוא כבר בשלטון, את זה אני בשביל לדעת שזה לא תו, כן תו צדי גימל, או לא תו צדי גימל, זאת אומרת, תו צדי גימל זה טוב, אבל הרב גדליה חיון, לא לרשש, מיסודו, אבל הוא כבר לא בסתיו צדי ג', הוא כבר אחר כך, אבל הוא כבר את השנה, הוא זיהה שהשנה לא בסדר. מה, מה? בוודאי, ואפשר לספר את הסיפור הזה מצד אחר, אתה מתאר לעצמך. כן, זה חלק מכל העניין הזה. אז את כל החוברות וכל המאמרים, מה זה שבתה של ירושלים? מה זה הניגונים של ירושלים? מה זה חיבורים לירושלים? רק לומר את השמות של דברים שקשורים לירושלים, הרי בכלל. הריקודים למטה, הריקודים שירדו להם, שהיינו יורדים, שמי שירד וניגן וידע באצבע צרדה, מתי מחליפים ניגון, ישמחו במלכותך, או במועדים מסוימים להכניס שם את השירים של פרק ופמבית, שיורדים אל השילוח, אבל בעצם הריקודים האלו הם חלק ממה שהרב הדרי אמר, כשפעם עמדתי על המדרגות, ושוב אני מחבר פה את הדברים, זה לא אני, אני עומד עם הקבוצה, והוא עובר, אז הוא אומר להם, כאבור בסך אדדם, אדדם בכל רינה ותודה, זה, היריקות, איזה קצב היינו יורדים עם הבחורים? הקצב של הבחורים שהולכים ביחד ויורדים לאט 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 את המדרגות, זה הצפיפות שמדוברת שאמורה, שהייתה ושאמורה להיות, הצפיפות של היורדים למעברים למטה. לא חשבתי לחבר את זה, זכרתי שהרב הדרי אמר בשיעור שהירידה בכביש, ככה היו, אבל שהקצב הזה של הירידה במדרגות, שהוא לא ריצה מטבע הדברים, הוא לא ריצה והוא לא הליכה, זה היה את הדמה, ללכת הזאת לדדות בדרך למטה. לא נותר עוד הרבה זמן, אני רוצה לומר ככה שלושה דברים לסיום. אחד, היום לפני 63 שנים, התלבטתי אם להכניס את זה או לא להכניס את זה, אבל זה הוזכר גם בהספדים וזה לא סוד. היום לפני 63 שנים, י' בסיוון, נלחם הרב הדרי על חייו. אחרי שזה משוגע אחת אחת זרקה רימון, וזה היה בתת בסיוון תשתתו. זה היה בתת בסיוון תשתתו, זרקה איזה משוגע אחת אחת רימון ונפצעו הרב יעקב כץ, ומי שהיום הרבנית כץ, והרב הדרי. הוא שכב פצוע אנוש, אני חושב שזה התאריך. שזה י' בסיוון, זה התאריך הזה של השלושים. אז אמרתי, מצד התאריך נזכיר, אבל פה גם לא ידעתי שהאחות שהרבנית לאה תהיה כאן. ובסיור שעשינו בעקבות רב ארי לוין, דמות ש... טוב, לא נתחיל בכלל כדי לא... אבל הרבנית לאה מספרת, אני מספר שם בסיור, איך סיפרה לי פעם גברת מגרעין מרמת השרון, שדיברתי על הרב ארי לוין שהיה מקדים שלום לכל אדם, כולל לגברת מועלם, צפרה טובה גברת מועלם וגם לגברת זליבנסקי. זאת אומרת, הוא לא לבחורה צעירה מידה לברחוב, אבל הוא כן אומר, ומה שלום אמא ומה שלום זה, לדעת, להיות מחובר, דמויות ירושלמיות. אז צריך לדעת פה על עזרת נשים ועל חיבורים ויני ומלכת הרגן עם הרב הדרי. אבל אני אומר רגע על רב ארי, שהוא היה מקדים, אז אומרת לי שם גברת, לא שומרת מצוות, היא אומרת, שהיא לא יכולה לשכוח, היא אומרת, בשנה שעוד הייתי שומרת מצוות, וגרנו בבית ישראל, היא אומרת, אני לא יכולה לשכוח שאמא ואני הלכנו ברחוב, והגיעו מולנו שלושה בדקנים, עם כיפה ועם כובע ועם כל הציוד, באו שלושתם, ואני ידעתי, היא אומרת ככה בבוטות, היא מכלילה, אני יודע שהיא מכלילה, אבל היא אומרת, ידעתי שהם לא יראו אותנו. היא רצה לרמוז לזה שיש חלק בציבור מסוים, שכשעוברת אישה, אז הם מראים לה שהם לא רואים אותה. יש איזה עניין. איזה תנועות קראטה, עושים איזה מה, אומרים משהו כדי שהיא תבין שהם לא רואים אותה. יש עניין, שהיא תבין שלא רואים אותה. יש בזה עניין, כנראה איזה קנייץ' כזה. ואז אומרת, ולא יכול להשכוח שאחד מהשלושה, הנמוך שבהם, ניגש ביוזמתו לאמא והתחיל לדבר איתה ברחוב על סבתא, שהוא מה שלומה. וזה, היא אומרת, אחר כך אמרו לי שקוראים לו אבי העשירי וברי לוין. ואז אני מספר את זה לקבוצה, אנחנו לפני כמה שנים, תלמידות גבעת וושינגטון, והרבנית לאה יושבת שם, ואומרת, אתה יודע שישה, אפשר לעשות פה חיקוי, אתה יודע שישעיהו היה פצוע, ואני עמדתי בת כמה, בפינת שטראוס, את סיפרתי, אני מספר את זה מאז, בפינת שטראוס, עכשיו ההורים, הוא נפצוע, ויש ניתוח, ויש סכנת נפשות, ואומרת לבד בחורה, נערה, בשטראוס, פינת הנביאים, והוא ניגש ובר אליה, ופתאום הרב הדרי, כן, ווסטר הרצר, והתחיל לדבר עם האחות, ביידיש, בעברית, מה שלמה, הוא יודע שאותה, אין מי שברגיע את הנפש של האחות, אז רבריה ניגש, ופתאום באמצע סיורי רבריה נהיה לי הרב הדרי, ומאז אני משתמש בזה. כי כמעט אין סיור שאני לא מוצא איכשהו להכניס אותו. אם זה לא בדיחה, זה אנקדוטה, פה הוא פגש, פה הוא אמר, פה הוא ידע, פה הוא הוסיף. זה חלק מכל העניין. שמונה שנים אחרי שביררתי עכשיו לקראת הדברים, שמונה שנים אחרי שרכשתם בסנדריה חלקות כפרים, נפטר הרב בן ציון אבא שאול. והוא קבור ממש... מה שם בסמוך, קצת אחרי המדרגות, וכשאני בלוויה עם אביחי עומדים, ואנחנו יוצאים והולכים להסתכל איפה החבר'ה קדישה עומדים, אני כבר אומר לעצמי, או, אוקיי, זה הולך להיות תחנה אחת לפני סוף הסיור, כי תחנה אחת לפני, שתי שורות לפניו קבורה, לא לבד, אבל היא קבורה שם, רגע שוב המצלה הצילום פה, קבורה הרבנית הצדקנית רייזר רבקה בת הגאון רב צבי יהודה זצ"ל, אלמנתו של מלך, כבוד קדושת רבנו הגדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אז אלמנתו של מלך, אלמנתו של הרעיה קוק, הוא היה שם שתי שורות ליד, עם כל, כל מי שהוא לא הרב צבי יהודה, ומי שכאן בהר הזיתים, שם. אני אומר לעצמי, מיד שאני עומד שם, כשקנו פה את הקבר, עשו חשבון ליד מי? לא יודע. אני כן יודע שלא ידעו שהרב בן ציון יקבר שמונה שנים אחרי שקנו את החלקה. אבל אמרתי שאני ככה לקראת סיום, אז הרב בן ציון אבא שאול זה ישיבת פורת יוסף. ויש ציטוט של ראש שמקים פורת יוסף, הרב עתיר, שאומר, אני לא אצטט אותו במלוא, כמה תרחות תרח אותו נדיב כדי לתרום את הכסף, וכמה תרחות תרח רב יוסף חיים, מבגדד, כן? כדי לשלוח את האנשים, וכמה אנחנו אמנו כדי להקים את הבניין, וכל זה היה כדאי בשביל שיצא בן ציון אחד. אנחנו אין לנו זמן להעריך למה הוא אומר בן ציון ולא אומר עובדיה. זה אותו שנתון. למה אתה ראש הישיבה אומר הרב בן ציון אבא שאול ולא אומר שכל זה היה בשביל הרב עובדיה יוסף? התשובה אני רק אגיד לכם בקצר. יש פה עניין של ראש הישיבה של תלמיד ענק שבענקים הרב עובדיה. קטונו, אנחנו לא מעריך. אנחנו רק... שלא הולך בשיטה של הישיבה, השיטה הבגדדית, הפסיקה אל המרן רבי יוסף קארו, ויש שם איזה משהו שהרב עתיה לא מעביר ביקורת, אבל אומר שהרב בן ציון הוא גם ממשיך הדרך של הישיבה של פורת יוסף. לו הייתי יכול לשאול, אם הייתי יודע עד לפני 30 יום, ששם המקום הקבורה של הרב הדרי, הייתי הולך לשאול אותו, אולי הוא יודע, האם הרב, זה מעניין, זה כזה בקנייצ'ים של הסיפור, האם הרב עתיה, כשהוא אמר את הדבר הזה על הרב בן ציון, ידע שהנציב מבולוז'ין אמר בול אותו משפט. כמה תרחות היה כדאי, וכמה נצד, כדי שיצא מהישיבה אברומי צחוק אחד. יש בדיוק אותו משפט שהנציב מבולוז'ין אומר, שכל ישיבות בולוז'ין הייתה שווה שתקום. אז כמה תלמידים יושבים פה היום ובאו ללוות אותו בכלל, למי שמסר את נפשו בשביל שהבניין הזה יהיה בניין ישיבת ההסדר, בעניין הישיבה הראשונה שבין החומות, ישיבת ההסדר הראשונה שבתוך עיר בארץ ישראל כולה, וכמה עמדתי ובלוויה והסתכלתי כבכל דבר שיכולתי, בכל אופן יש לנו נתונים משלנו, אבל הרב רפי פרץ תרגם לי בגובה שלו, וכאלה מה רואים, ואחר כך הייתי קצת את הסרט של מה שהייתי בו אבל לא ראיתי, לראות את ההיקפים, את השנתונים, את הבוגרים, כמה דמויות הוא בכלל. אני אסיים, במשה רוסנק, מפקד הרובה, שכשבאתי לראיין אותו וזכיתי לראיין אותו, והוא פעם ראשונה ואחרונה נתן ראיון של 3.5 שעות מלאות על דקה אחרי דקה פה ברובה בתושך, ועדיין סיבור מכיר שאנחנו נסענו ממנו והוא נפטר, גמר לדבר איתנו, אמר שמה ישראל, עלה למיטה ונפטר, וזה בעצם היה הראיון המלא הראשון שלו וגם האחרון של משה רוסנק. כמובן שהוא שאל, אם יש לי קשר לרוב, אמרתי לה, הייתי בישיבת הכותל 5 שנים, אז הוא דיבר על שהרב הדרי היה מקרב אותם ומחבר אותם ומספר לתלמידים דרכם, ומשה רוסנק זה ליד הרבן ישיבת המקובלים, אחרי שחרור ירושלים, משה רוסנק שמוביל את הרב גורן אל הקברים, משה רוסנק הולך ליד בית הכנסת האיסטנבולי, זה ממש ללכת מהסמטה, הבניין בפנים חרב וצריך לשפץ, הדלת הרוסה, ומרים ידיים מעל המשקוף, ותוך כדי שהוא עושה ככה מעל המשקוף, הוא רואה שהמפתח, זה המפתח של הגבאי, מ-48 נשאר שם על המשקוף כל ה-19 שנים. ואז הוא עושה בירור, מי היה הגבאי? אומרים לו שהגבאי כבר נפטר, אבל היה לו שני מפתחות לגבאי של בית כנסת האיסטנבולי. אז אחד הוא ביקש שישימו למרשותיו בקבר, ואת השני הוא אמר, מי שימצא אותו. אז זה נשאר בידי משפחת רוסנק. וכיוון שיש קשר למשפחת קוק, אז הבן של רב שלמה ויהודית קוק, שהוא מנהל מוסדות תורניים רבים פה בירושלים, אמר לי, ועם זה אני רוצה לחתום, פתחתי עם הגג, ועם הגג אני רוצה לחתום. בפסיק תרבתי בפסקה למדבר ובילקוט שימוני, בישעיהו רמז תף צירדיתת, יש מילים ללחן של יוסי גרין. יש שם, תבדקו, מילים ללחן של יוסי גרין. בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, משמיע לישראל ואומר, ענבים, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אינכם מאמינים, ראו באורי שזורח. מה, למה הוא עומד על הגג? אומר הרב קוקה של ימינו. למה הוא עומד על הגג? מה יש לו על הגג? הוא מחבר את זה לאותם פרחי כהונה, שהרגישו שהם לא שמרו טוב, ועלו לגג בית המקדש, וזרקו את המפתחות חזרה למעלה. כדי, ולכן הוא מגיע מהגג, הוא לא מגיע מהכניסה, הוא לא מגיע מלמטה, הוא מגיע עם המפתחות מלמעלה, ועומד על הגג, ואומר להם, ענבים ענבים, ומשמיע להם קולות של הרבה מפתחות, משמיע להם, הגיע זמן גאולתכם, ואם אינכם מאמינים, ראו באורי שזורח, תראו את האור שזורח. אז כל אדם ספרדי, עדות המזרח, שאומר תיקון חצות כל לילה, אומר כל לילה, לפני השיר המעלות האחרון בתיקון חצות, בני ביתך כבתחילה, כונן בית מקדשך על מכונו, ערנו בבניינו, סמכנו בתיקנו, אשכנזים אומרים את זה במוסף לשלושת רגלים, אלוהינו ולא אבותינו, רצה במנוחתנו, מלך רחמן רחם אלינו, טוב ומטיב ידרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמך, בגלל אבות שעשו רצונך, וכל מי שלמד הלכה אחת, וודאי הרבה הלכות מהרב הדרי, יודע שהוא נקרא רבו ואביו, ובגלל אבות שעשו רצונך, שעם המפתח הזה פתחו לנו כל כך הרבה פתחים באורה של ירושלים, שנזכה, כמו שהתאבקנו באפר הרגליים, בסיפורי ירושלים, בסיפורי התורה וירושלים בחיבור, בבריאות איתנה למשפחה שאיתנו ולממשיכי הדרך, שנזכה לקחת הדברים הלאה לשדה היומיום.
בגלל אתה מרשה לך לספר משהו?
היא.
מלחמת ששת הימים הייתה ביום שני. אבי חלה וצלצל לישעיהו לאחי ואמר לו לרב הדרי וצלצל, אני מבקש שתבוא, אני חולה אנוש. הוא אמר לו, אבל הסגור ירושלים סגורה, ברגע שישתחרר אני אבוא. ירושלים כאמור נכבשה, שוחררה ביום רביעי, ביום חמישי אחי ירד אליו, הושפז אותו בבית חולים, שבוע אחרי זה הוא חשב, אבי הרופא אמר, המצב קשה מאוד. במה אני יכול לשמח את אבי? אמר לו, אבא, עומדים לפתוח ישיבה בעיר העתיקה ורוצים שאני יהיה ראש הישיבה. לא היה ולא נברא. אף אחד לא פנה אליו, אף אחד לא אמר לו, אבל ככה הוא רצה לשמח את אבא. כעבור שבועיים אבא נפטר. והוא נפטר עם ההרגשה שהוא הולך להיות ראש ישיבה בישיבת הקודם.